הקצה משודרת מול פני BPM, המכללה של תעשיית המוסיקה. אתם עכשיו.
על הקצה.
אתם עכשיו.
אתם עכשיו. על הקצה.
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 Welcome. I'm so glad you could come. This is going to be such an exciting day. I hope you enjoy it.
Isn't it about time for somebody's favorite radio program?
Radio, what the fuck?
Movies is magic.
Cinemascope, Cinemascope in Yair Raven.
Radio Rahim.
So yeah, that's the radio.
That's the radio.
That's the radio.
That's the radio.
סינסקו ברדיו קצה, תוכנית מספר 153, 21 בנובמבר, ג' כסלב. תודה שבאתם. מה בתוכנית היום? מיקס של מוזיקה וקולנוע. בחצי השני אני כבר דוחה את זה כבר כמה תוכניות, כי גיליתי שאני פחות אוהב לדבר על סרטים שהתאכזבתי מהם, ואני יותר מעדיף לדבר על סרטים שהתלהבתי מהם. אבל לא יהיה מנוס, כמה דברים שהתאכזבתי מהם במוזיקה ובקולנוע, זה יהיה ככה באזור החצי, חצי שעה. אנחנו, אם אתם שומעים את השידור החי, אז זה יהיה בערך ברבע לשלוש, אנחנו מתחילים באיחור. אבל עד אז ננסה כמה דברים שכן קצת יותר התלהבתי מהם, אז זה יהיה תוכנית חמוצה ומתוקה שכזאת, זה מה שיהיה בה. על מה נדבר? נדבר גם על סרטים ישראלים, כמה דברים מתוך של נטפליקס שאפשר תוכלו לראות ממש תוך כדי שאני מדבר עליהם. זה מה שיפה בנטפליקס, כי זאת בעצם ההקדמה שלי. אני בשבוע שבר הייתי בחול, אז הפסדתי די הרבה סרטים שיצאו בסוף השבוע האחרון שמאוד רציתי לדבר עליהם, והם ראויים לדיבור, ואני חושב שאני עוד אדבר עליהם, אבל לא הספקתי לראות אותם כי נעתי בכל מיני מקומות, אז פשוט לא הספקתי לראות אותם. אבל יש את הדבר הזה שנקרא נטפליקס, והם הפציצו בסוף השבוע האחרון עם די הרבה דברים חדשים, אז אנחנו נדבר גם עליהם, וזה באמת, אפשר גם לראות את זה בדרכים בכל מקום בארץ, אז הנה עוד חלק מהמהפכה הזאת של נטפליקס, לא רק בתמיכה שלהם בתוכן עולמי, אבל גם בזמינות של זה, אבל גם על הזמינות הזאת אנחנו נדבר באופן אגבי. אני היום משדר לכם מאצטדיון ומבלי, ועם כל המון קהל מולי, תשמעו אותם. ועם זה אנחנו מתחילים. ומבלי סטדיום, הופעה מיולי של ELO, יצא עכשיו בדיסק. ELO, ג'ף לין, את רדיו הקצה עושים עומר סנש, להשפירגל, בר זוודה, חורכי כהן, אורי קדישי, תומר נונלס, תודה למחלט BPM, תודה לקואמי, תודה לבן אש. הנה ג'ף לין, דו יא.
Watching the picture slide. Yeah.
אני רוצה לדבר על סרטי... דויה, זה שיר מלפני 40... תלוי איך אתם סופרים, זה סינגל של ELO מ-1977, כלומר בין 40, אבל זה במקור שיר של המוב, להקה הקודמת של ג'ף לין מתחילת שנות ה-70, אז... וזה הקלטה חדשה, מ-Stead in Wembley, הופעה חיה של ג'ף לין ו-ELO, יצא עכשיו בדיסק, וזה כיף. נתחיל עם, אפרופו כיף, נתחיל עם דברים נחמדים, הזכרנו נטפליקס, סרט תעודי חדש שעלה בשבוע שעבר בנטפליקס, ואני ממש ממליץ לכם לראות את זה, בייחוד אם אתם אוהבים קומדיה, בייחוד אם אתם אוהבים קומיקאים, ובייחוד אם אתם עוסקים בעולם הזה שנקרא בימוי או משחק, אני לא יודע אם תתלהבו מזה או שזה יטריף לכם את המוח. הסרט נקרא ג'ים אנד אנדי, The Great Beyond, ג'ים הוא ג'ים קרי, אנדי הוא אנדי קופמן, ואנחנו יודעים, אתם יודעים, שבלפני בערך 20 שנה, ג'ים קרי גילם את אנדי קופמן בביוגרפיה הקולנועית שביים מילוש פורמן, Man on the Moon, איש על הירח, שסיפורו של אנדי קופמן, וג'ים קרי גילם אותו. עברו די הרבה שנים מאז, ג'ים קרי בשנים האחרונות קצת נעלם מעיני הציבור, השחקן, הקומיקאי הכי גדול של שנות ה-90, לא הצליח עם הלעיתים, וגם דיברו על זה שהוא חווה איזשהו סוג של משבר, ופחות או יותר הוא די נעלם מעינינו, והנה הוא חוזר פה, והוא נראה קצת מוטרד, אבל הוא איש מרתק, וזה באמת, אף פעם לא ראית אותו מדבר כל כך לעומק, כמו שראיתי אותו בסרט הזה, והוא בעצם מדבר על הקשר שלו עם אנדי קופמן. הקשר שלו שנוצר מאז שהוא ילד שראה אותו בטלוויזיה והריץ אותו ורצה להיות קומיקאי כמוהו, ועד לרגע הזה שבו הוא שומע שעושים סרט על חייו של אנדי קופמן, והוא בעצם עושה, שולח אודישן למילוש פורמן שלא רוצה אותו את ג'ים קרי כשחקן, שולח לו אודישן שבו הוא עושה קטע של אנדי קופמן, וככה הוא משיג את התפקיד. ובעצם על ידי הרעיון הזה של עם ג'ים קרי וקטעי ארכיון, שתכף נדבר על קטעי ארכיון שמופיעים בסרט, יש לנו פה מעין ביוגרפיה כפולה, גם הביוגרפיה של אנדי קופמן, ואיך אנדי קופמן השפיע על ג'ים קרי, אבל בכלל על הקומדיה ועל ההומור בטלוויזיה מאז אמצע שנות ה-70 ואילך, וגם מעין ביוגרפיה של ג'ים קרי, על ילדותו בקנדה ואיך הוא נהיה קומיקאי ועל הצלחותיו, וזה די מרתק, כי ג'ים קרי והסרט מצליחים לעשות חיבור מאוד יפה בין הסיפור האישי של ג'ים קרי ובין התפקידים שהוא גילם בעצמו בסרטים, כלומר שגם סרטים שהוא עשה, המסכה ואייס ונטורה ודברים שנראה שהם נעשים בשם השטות, בעצם יש להם איזשהו סוג של חיבור עמוק גם עם הטעם הקומי שלו וגם עם האישיות שלו, והוא באמת מדבר קודם כל מאוד רהוט, אבל גם לרגעים מאוד לעומק, לפעמים הוא מדבר באופן קצת פסיכי, באופן מטריד, אבל יש לו רגעים שבהם הוא גם מאוד מאוד צלול ומאוד עמוק. אבל הלב של הסרט, ובעצם סיבת קיומו של הסרט הזה, זה כי בעת צילומי Man on the Moon, מאחורי הקלעים, היו שני אנשים, אנשי שלומו של אנדי קופמן, שתיעדו את הפקת הסרט וצילמו את זה. בראשם בוב זמודה, שהיה ממש מין שותף פעיל וצמוד של אנדי קופמן, מי שגם סיפר את הסיפור הביוגרפי של אנדו קופמן, ושיתרפו איתו, איתו פעולה בהרבה דברים, ובאמת הוא היה יד ימינו של, של אנדו קופמן, אז הוא צילם את הצילום הזה, ועוד מי שהייתה בת זוגו של אנדי קופמן, שלא רשמתי את שמה, גם צילמה. שניהם היו עם מצלמות וידאו לאורך כל הצילומים, והשיגו, בגלל שגם חלק מהזכויות של, של הסיפור היו שלהם, אז הייתה להם גישה ממש בלתי אמצעית לדברים שאנחנו בדרך כלל לא רואים בצילומי אחורי קלעים. כל כך חושפני החומר הזה, שג'ים קרי דרש שהוא יגנז במשך קרוב ל-20 שנה. הקלטות שכבו אצלו, והוא לא רצה להציג אותם, ועכשיו בעצם הווידאו הזה, בעצם ה-behind the scenes, ה-making of של Man on the Moon, יוצא לאור, וכאן זה הרבה יותר מ-making of, זה שיעור בהתמוטטות עצבים, זה שיעור בטירוף מוחלט של שחקן, ואני חושב על הצוות שעבד שם, ובעיקר על מילוש פורמן, במאי דגול, במאי של המדאוס, במאי של קיין הקוקייה, שג'ים קרי, שהיה נורא מפורסם, שולח לו אודישן, ובעצם מתחנן, ויורד על ברכיו, כדי שהוא ייקח אותו לסרט, ומסביר לו כמה שהסרט הזה חשוב לו, ואז לאורך כל הצילומים, הוא עושה לו את המוות. ממרר לו את החיים, ובמידה מסוימת, קצת הורס לו את הסרט גם. אז גם את זה צריך, גם צריך לראות, שגם מילוש פורמן לא ממש חזר, לעשייה קולנועית רצופה אחרי הסרט הזה. הסרט הזה פחות או יותר המיס לא מעט אנשים ומוטט אותם וגרם להם מנסם לתהות בשביל מה? בשביל מה לעשות את ה... לסבול את הסבל הנורא הזה. ג'ים קרי כל כך היה להוט להיכנס לתוך המוח של אנדי קופמן, המוח הזה שלא מבדיל בין על הבמה ומחוץ לבמה, בין און קמרה לאוף קמרה, מישהו שנמצא כל הזמן בתוך איזשהו סוג של לופ, בתוך איזשהו סוג של דמות שלעולם לא באמת נגמרת. אז הוא החליט, שוב, זה נראה כמעט לא החלטה שקולה, אלא באמת החלטה שמבוססת על, על טירוף, או כמו שג'ים קרי מציג את זה, מבוססת על זה ש, שרוחו של, של אנדי קופמן פשוט השתלטה עליו. ואנדי קופמן בעצם שלט במעשים שלו ובמחשבות שלו באופן טלפתי, באופן על-טבעי. יש לא מעט עיסוק בעל-טבעי, גם בחיים של אנדי קופמן, אם אתם זוכרים את הסרט, וגם בדיבור של, 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 של ג'ים קרי. יש פה איזשהו סוג של מין השתלטות רוחנית עליו, והוא בעצם נשאר בדמותו של אנדי קופמן לאורך כל הסרט, ולא היה מוכן שידברו על, על אנדי קופמן בתור הוא, ועל ג'ים קרי בתור אתה, אלא הוא רצה שיתייחסו אליו בתור אנדי קופמן. וכל ההתייחסות שלו לסט ולטייקים ולשיפוט שלו היו בתור אנדי קופמן, ואפילו לא בתור אנדי קופמן, אלא בתור אחת הדמויות של אנדי קופמן. במקביל לזה, יש לאנדי קופמן מין אלטר אגו נוסף, איש זוועתי ונוראי שנקרא טוני קליפטון, שמן ומסופם ובהמה, ובימים שהיו ימי הצילום של טוני קליפטון, אז ג'ים קרי הגיע אין קרקטר בתור טוני קליפטון, ומרר לאנשים את החיים עוד יותר, כי הוא היה בתור הבהמה הזאת, ויש סצנה מאוד מצחיקה, שלמרבה הצהל, הצער לא מגיע לסי שלה, כי זה היה כל כך מאולתר, שזה לא הגיע לזה. הם צילמו את זה באולפני אוניברסל, וטוני קליפטון, באחד ימים, ג'ים קרי, בתור הדמות של טוני קליפטון, מחליט לקחת את אחד הרכבים, הרכבי גולף האלה של האולפן, ולסוע עם שני הצלמים שתיעדו אותו, למשרד של סטיבן ספילברג. למשרדים של אמבלין, והוא רצה פשוט לפרוץ לתוך המשרד ולפגוש את סטיבן ספילברג ולהגיד לו שיפסיק להתחנף לקהל. אבל ספילברג לא היה שם, אבל הוא נתן שואו שלם לכל האנשים שעבדו שם באולפנים. אז זה כמעט רעיון טוב שנפל על זה שבאמת הוא לא היה, הוא היה ספונטני מדי, הוא לא הופק כמו שצריך, ובאמת מעניין היה לראות אם הוא היה מצליח להגיע לסטיבן ספילברג אם ספילברג היה שם באותו יום. אז אז גם חומר הגלם הזה שהוא מעורר השתאות ומצמרר, וגם הדיבור של ג'ים קרי בערך 20 שנה אחר כך, יש פה דיון מרתק על, על גבולות הקומדיה ועל גבולות המשחק, ועל אפילו מה מותר ומה אסור לעשות בתור שחקן, ואיזה אחריות יש לשחקן על... על הצוות ועל הסרט שהוא, שהוא חלק ממנו, ו, ויכול להיות שבאמת אחרי סיפור כזה, ג'ים קרי הופך להיות מישהו שאי אפשר יותר לעבוד איתו, כי זה ממש מסכן את, ה, את ההפקה. אבל זה מרתק, זה מרתק, דווקא כי לא כל כך התלהבתי ממנו דמון, לא חשבתי שזה ביוגרפיה כל כך טובה, כי לא היה בה את הטירוף, ואני נורא הזדהיתי עם, עם הדיבור של ג'ים קרי על אנדי קופמן. אני חושב, נדמה לי שאני פחות או יותר בן גילו של ג'ים קרי, וגיליתי את אנדי קופמן פחות או יותר באותה תקופה בטלוויזיה האמריקאית, בחצי השני של שנות ה-70, ובדיוק כמו שג'ים קרי מתאר את זה, אף לי המוח, לא האמנתי שקומדיה יכולה להיות כזאת, של משהו שהוא... מצחיק, פרוע, אבל גם לגמרי לגמרי תימהוני, ולגמרי אתה לא יודע אם זה מישהו שעושה את עצמו, או שכך הוא באמת, האם אתה רואה איזשהו סוג של הפרעה נפשית מאוד עמוקה על המסך, אבל זה היה מצחיק. ויש לא מעט קומיקאים שבאמת לא ידעו לעשות את ההפרדה הזאת בין האני ובין הדמות. אני חושב שהשחקן שאני חייב בתולדות הקומדיה והקולנוע, פיטר סלרס, סבל מאותה בעיה בדיוק. אני חושב שזה גם לא מקרי שהשחקנים האלה הולכים לעולמם בגיר יחסית צעיר, כי משהו שם פשוט נשרף מבפנים, כי הם עובדים כל הזמן במהירות כפולה, בדאבל, כאילו, כי הם גם חיים את החיים של עצמם, וגם חיים כל הזמן חיים של איזושהי סוג של דמות, שהם כל הזמן מגלמים ולא יכולים לצאת ממנה, ונמצאים בתוך הטירוף הזה, הדבר הזה של, 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 של אין הפרדה בין אני ובן דמות. ופה אני רוצה לפנות את תשומת לבכם למשהו שגרם לי לחשוב על, על אנדי קופמן לא מעט. אני חושב שסשה ברון כהן הייתה תקופה מאוד ארוכה שהוא סבל מהדבר הזה גם בימים של בורת ובימים של אלי ג'י, שלא היה סשה ברון כהן, לא היה איש שנקרא סשה ברון כהן, היה רק דמות. ושוב, אני חושב שאחת הסיבות שהוא קצת נעלם מעינינו זה מן הסתם החיפוש הזה אחרי מי זה סשה ברון כהן? האם הוא שחקן, או האם הוא אך ורק יכול לגלם איזושהי סוג של דמות, שהיא דמות טוטלית, דמות שהיא חיה את החיים בתור המישהו הזה. אז, ובאמת, הקומיקאים הכי טובים הם כאלה. אז עוד בנטפליקס אתם תראו, יש סדרה, סדרה שהבנות שלי נורא אוהבות, אבל אני רוצה לפנות את תשומת לבכם, כי יכול להיות שהתופעה הזאת חלפה, חמקה מעיניכם. סדרה שנקראת Haters Back Off, שמי שעצרה אותה היא ירגו אותי אם אני לא אזכור את השם שלה. הדמות היא מירנדה סינגס, וכשראיתי את הדמות הזאת, מירנדה סינגס היא יוטיוברית, היא עושה דברים ביוטיוב, אז חשבתי לא מעט על אנדי קופמן, כי זה נורא נורא דומה. היא דמות של מישהי שהיא נדמה קצת רפת שכל, לא מישהי שמודעת לעצמה בכלל, שרק רוצה לשיר שירים, לכן קוראים לה מירנדה סינגס, שרה את השירים הלהיטים הכי גדולים באותו רגע במצעדי הפזמונים, אבל כמובן שרה את זה בצורה נורא גרועה, עם זיופים גדולים, ללא מודעות עצמית, ואנחנו מבינים שבגלל שמגלמת את זה שחקנית שעושה את עצמה, אז זה כמובן מאוד מצחיק, זה לא כמו לצחוק על מישהו נטול מודעות, אלא על מישהי שמגלמת, מישהי שהיא נטולת מודעות. ואז באמת יש פה משהו וירטואוזי, וג'רי סיינפלד קצת אימץ אותה ועשה איתה פרק ב Comedians in Cars Getting Coffee, והתארח איתה בתוכנית של ג'ימי פלון, וכל הזמן היא הגיעה בתור הדמות, בתור מירנדה סינגס. קולין בלינג'ר קוראים לשחקנית, ואחד הדברים שהיו מעניינים בעיניי, זה שאותה קולין בלינג'ר במקביל הייתה לה קריירה לא פחות מצליחה, אני חושב, כיוטיוברית בתור עצמה. ותהיתי, למה היא הורסת את זה? למה לא להשאיר את המסתורין שנמצא על הבמה? כי בהופעות שלה היא רק מירנדה סינגס, וכשהיא בטלוויזיה היא רק מירנדה סינגס, אבל, אבל כל הזמן יש גם ערוץ יוטיוב שהוא שלה בתור קולין, שמדבר על החיים שלה ועל היום שלה ועל זוגיות ועל משפחה וכן הלאה. ואז הבנתי שלהבדיל אולי מהגברים המטורפים האלה, מפיטר סלרס ואנדי קופמן, ואולי אפילו ג'ים קרי, ובוודאי סשן ברון קוין, היא נאחזת נורא חזק ובצורה נורא מודעת ומאוד שיטתית, וכנראה מפוקחת, שגורמת לה לשמור על, על שפיות, שומרת על, הדמו, על, על האני שלה, על הקולין שבה, והיא לא נותנת למירנדה סינקס להשתלט עליה, כי כנראה שהייתה תקופה, ואני חושב שסדרת הטלוויזיה מתעדת את ראשית ימיה, קצת בצורה מופרזת, כי היא הופכת את מירנדה סינקס לדמות, ולא לשחקן יש מגלם דמות, את זה שבאמת הייתה כנראה תקופה בחייה, שבה הדמות הזאת מירנדה סינקס השתלטה עליה, וניתה טוטלית, אבל היא עשתה באמת מהלך מודע של היפרדות, שאני מבין, אני מבין למה היא עשתה את זה בשם השפיות, בשביל לחיות ובשביל גם אולי לעשות דברים אחרים בעתיד, אבל לכן הדמות הזאת היא גם דמות מוגבלת, שהיא לא הולכת מאוד רחוק, כי היא דמות של מטורפת, אבל, אבל מי שעושה אותה שפויה. אז לכן זה, אז זהו, שאלה אם ללכת עד הסוף עם הטירוף, ואז לשלם איזשהו סוג של מחיר נפשי נורא גדול, ואפילו בריאותי נורא גדול, או לשמור על עצמכם ועל אני, ולשמור על החיים ועל השפיות ועל הבריאות, אבל אז הדמות היא לא באמת נכנסת לדמות פנתיאונית. כל הדברים האלה, כל הנות הזה, מתוך ג'ים אנד אנדי, The Great Beyond, סרט תעודי שביים קריס סמית, האיש ביים גם את את הסרט התעודי על ה-Yes Man, שגם אפרופו אנשים שחיים באיזשהו סוג של מהטלה אחת גדולה, מרתק דיון על, על, על דמות ועל שחקן ו, וכן הלאה, וגם נורא 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 מצחיק, ממש נורא מצחיק. ואם אנחנו מדברים על, על מחלות נפש ועל הפרעות, הנה שיר נורא עצוב ויפה על מחלת נפש, זה מתוך החדש של הקילרס שיצא בשבוע שעבר, ברנדון פלאורס שר על, על המצב הפרוסט-טראומטי של, של אשתו, על המחלת נפש שלה, זה נקרא רט, או מה שקרה בסה, אל תבוא אליי בטענות, אני פשוט נמצאת בתקופה של בסה. זה חדש. הנה הברכה והכללה של הדבר הזה שנקרא נטפליקס בסרט חדש עלה בסוף השבוע, אחד הסרטים היותר מדוברים באמריקה בשבוע האחרון מאז בחורתו בפסטיבל סנדנס בינואר. הסרט נקרא מדבאונד, הבמאית היא די ריס. בעברית בנטפליקס נתנו לו את השם פרחים בבוץ, אבל אני חושב שאנחנו נתייחס אליו בתור מדבאונד בתוך הבוץ, בבוץ. אז הנה, אז הברכה של נטפליקס היא שזה מאותם סרטים שאם זה סרט שהיה נגיד נקנה על ידי להפצה בינלאומית על ידי Fox Searchlight או Sony Pictures Classics או חברת הפצה אחרת, יש לי תחושה שלא היינו רואים את הסרט הזה בישראל, אולי בפסטיבל, אבל יש לי תחושה שלא היינו רואים אותם בישראל. ואם הוא היה מועמד לאוסקר, כמו שיש כאלה שצופים שזה עשוי לקרות, אני לא בטוח בזה, אבל יש כאלה שחוזים שזה יכול לקרות, אז יכול להיות שהיינו כן רואים אותו בארץ באזור ינואר, בסמוך לטקס האוסקר. אבל משהו בסרט הזה, באופי, לא באיכות שלו, הזכיר לי את Fences, הסרט שביים דנזל וושינגטון בשנה שעברה, שזכה ללא מעט מועמדויות לאוסקר, ומעולם לא הגיע להקרנות בישראל. כמה הקרנות בסינמטקים, אבל לא הוקרן מסחרית בישראל, ואי אפשר באמת לדבר עליו. הדבר הטוב הוא שמדבאונד בעיניו הוא סרט הרבה 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 יותר טוב מפנסס של דנזל וושינגטון, תכף אני אנסה להסביר גם למה. אז זה הברכה של נטפליקס, שבאמת מביאה לנו את זה בלי פילטרים אלינו הביתה, לראות את הסרט הזה, והשורה התחתונה היא שכדאי לכם לראות. אבל הנה הכללה של נטפליקס. הפעם הראשונה, אני באמת, אני כבר דיברנו על זה, אני חסיד מאוד גדול של נטפליקס והשיטה שלהם, ואיזשהו סוג של הבנה שאנחנו אנשים בוגרים ונמצאים במצב שבו אנחנו יכולים לראות סרטים בטלוויזיה ולהיכנס לתוכם באותו עומק ובאותו ריכוז, כאילו שאנחנו שווים בקולנוע. הפעם הראשונה שהרגשתי שהסרט הוא גדול על נטפליקס וגדול על המדיום, זה כשראיתי את מדבאונד. זה לא יעזור, זה הכי קלישה להגיד את זה, אבל זה סרט שדורש מסך גדול וישיבה בחושף וריכוז. זה גם סרט ארוך, למעלה משעתיים, זה גם סרט אפי במבנה שלו, המון דמויות, המון מקומות התרחשויות ומעברי זמנים. זה סרט שאם רואים אותו קצת באופן לא מרוכז, פשוט לא נכנסים אליו, פשוט לא, הוא לא תופס. לכן אני צריך גם להמליץ לכם לראות את מדבאונד, אבל לראות אותו על המסך הכי גדול שיש לכם, זה באמת מהנחה שאתם רואים את זה על מסך גדול, או אם אתם רואים את זה על מסך מחשב, לשבת קרוב, להחשיך את הכל, ובאמת להיכנס לזה כמה שיותר בתור איזשהו סוג של חוויה קולנועית. הנושא של להחשיך הוא חשוב, כי יש בסרט סצנות מאוד מאוד חשוכות, שאם רואים את זה באמת בחדר מואר בסלון, פשוט לא רואים. הפריים מוקשח, אני מדבר פה מניסיון על זה שהייתי צריך לעשות את הסרט ולהוריד וילונות ותריסים ולעשות אותו, אוקיי, בוא נעשה את זה, בוא נהיה רציניים בקשר לדבר הזה, לא נראה את זה בצורה אגבית. די ריס היא במאית אמריקאית שחורה, היה לה סרט שמאוד הצליח בתחום האינדי וזכה לתשבוכות בשם פריה, שלא ראיתי, אז זה בעצם הדבר הראשון שאני רואה שלה. וזה מעניין, זה עיבוד לרומן, ורואים את זה שזה עיבוד לרומן, ואני אוהב את זה שרואים את זה שזה עיבוד לרומן, כי הוא מנסה לתפוס איזשהו סוג של עולם פנימי של דמויות, לא פחות משהו מנסה להציג את העולם החיצוני שלהם. זה לא רק המעשים, אלא גם המחשבות של הדמויות. אנחנו נמצאים בשנות ה-40, במיסיסיפי, בדרום ארצות הברית, שתי משפחות שלא בטובתן נקלעות לאותה חלקת אדמה עלובה, משפחה שחורה ומשפחה לבנה. המשפחה הלבנה מגיעה באמת לאיזשהו סוג של צריף עלוב באמצע שדה בדרום ארצות הברית, במין סוג של טעות, טיפשות, אבל באשמת המשפחה, לעומת המשפחה השחורה, שפשוט נמצאת שם מדורי דורות, עוד מימי העבדות האמריקאית, עכשיו אנחנו נמצאים בערך 100 שנה אחרי מלחמת האזרחים, לכאורה אין עבדות, אבל בוודאי שאין אין שום שוויון בין שחורים ולבנים, אז העולם הזה של הגזענות כמובן, וזה ששתי משפחות שחיות על אותה חלקה, ואף אחד מהם לא הבעלים של האדמה, עדיין יש הבדל בין המשפחות, אבל גם נקודות השקה ביניהם, ואיזשהו סוג של תקווה שהדור הבא אולי יביא את התיקון, וזה המקום שבו, זה קצת הזכיר לי את פנסס של דנזל וושינגטון, המצוקה של ההורים מול התחושה הזאת שאולי הילדים יצליחו לצאת מתוך המצוקה הזאת שההורים נמצאים בה. ויש פה איזשהו סוג של מהלך טרנס מליקי, אם תרצו, מההשפעה המאוד גדולה של טרנס מליק, זה שהשימוש מאוד גדול בצילומי טבע ונוף, ואנשים שמסתובבים בתוך הטבע הזה, עם וויס אוברים של המחשבות שלהם, וויס אוברים שאני מניח שזה איזשהו סוג של עיבוד יחסית נאמן למונולוגים של הדמויות מהספר. אני מאוד אוהב את זה. אני רואה אנשים שנרתעים מהשיטה הזאת, אני פוגש סטודנטים לקולנוע שכבר, אנחנו כן 3 שבועות אחרי תחילת שנת הלימודים, שכבר מישהו סיפר להם שוויס אוברים בקולנוע זה רע, ואני מנסה להבין באיזה שלב של הלימודים מלמדים את הדבר הזה, ומי אחראי על הפצת השקר הזה שוויס אוברים זה רע. זו קלישה נוראית להגיד את זה. אני יכול רק להגיד שוויס אוברים רעים זה רע, וויס אוברים טובים זה נהדר. הדוגמה הכי טובה מבחינתי לעיבוד כזה, ואני חושב שיש משהו מהמנטליות של הסרט ההוא בסרט הזה, זה ברי לינדון של סטנלי קובריק, אחד מהעיבודים הספרותיים שאני הכי אוהב, ואני חושב שיש משהו, ניסיון, או אפילו אני אגיד יומרה בעולם של די ריס, לא רק לקחת את העולם הוויזואלי והגיגני של טרנס מליק, אלא גם את שיטת העיבוד של ברי לינדון, שוב, הנושא הזה של צילומים דוממים, ועליהם הוויס אוברים של הדמויות. אני חושב שזה נפלא, אני מאוד אוהב את זה. אבל יש רק בעיה אחת קטנה במדבאונד, להבדיל מטרנס מליק וסטנלי קובריק. אני חושב שהשיטה הזאת של שימוש בוויס אובר באופן נרחב, עובדת ממש טוב, לטעמי, כשהוויז'ואלס, שהצילום, הוא עוצר נשימה. שמה שרואים על המסך, העיניים כל כך יוצאות וקופצות החוצה מרוב השתאות ועונג, ואז המוח משתף פעולה עם זה שהוא מקבל איזשהו סוג של הרהור פנימי של הדמות שהוא מנותק ממה שאנחנו רואים. אני חושב שזו הייתה האמביציה של, של יוצרי מדבאונד, אבל לא היה שם מאסטר מאחורי המצלמה, אני חושב שמאסטרית, מאחורי המצלמה בשביל להביא שבאמת הערכים הוויזואליים, הערכים הצילומיים של הסרט יהיו ברמה הזאת, שיהפכו את מדבאונד באמת לסרט חד פעמי או ליצירת מופת שבאמת לוקחת והופכת את, ה, את הסיפור הזה למין בלדה. בלדה שגם המלל שלה, שהוא מאוד יפה, משתווה אל הצד הוויזואלי שלה. אז יש פה חומרים של סרט מופלא וחשוב ומרשים ומורכב מאוד, אבל אין לו את הגימור או את יד המאסטר או המאסטרית שהפכו את הסרטים של טרנס מליק ובאופן ספציפי את ברי לינדון של סטנלי קובריק למה שאני מגדיר או מה שאני חושב שהן יצירות מופת שאני רוצה לחזור אליהן שוב ושוב. עד כאן הדברים שהתלהבתי מהם. עכשיו נעבור לאכזבות. גם זה יצא, ממש באותו יום שיצא מדבאונד, יצא גם הדבר הזה, זה האלבום החדש של מוריסי, Low in High School. אני חושב שזה הסינגל שיצא ממנו, Spend a Day in Bed, זה השיר, Spend a Day in Bed של מוריסי, ואני אדבר על מוריסי מיד אחרי השיר הזה. Spend the day in bed, very happy I did, yes I spent the day in bed, as the work is staying slow, I spent the day in bed, I'm not my type, but I love my bed, and I recommend that you stop watching the news, because the news contrives to frighten you, to make you feel small and alone, to make you feel that your mind isn't your own. I spent the day in bed, it's a consolation when all my dreams are perfectly legal in sheets for which I paid. I am now laid, and I recommend to all of my friends that they stop watching the news, because the news contrives to frighten you, to make you feel small and alone, to make you feel that your mind isn't your own. Time, do as I wish. Time, do as I wish. Oh, time, do as I wish. Time, do as I wish. Oh, time, do as I wish. Time, do as I wish. Oh, time, do as I wish. Do as I wish. I spent the day in bed. You can please yourself, but I spent the day in bed. Pillows are like pillars, life ends in death, so there's nothing wrong with being good to yourself. Be good to yourself for once, and no bus, no bus, no rain, no train, no bus, no boss, no rain, no train, no bus, no boss, no rain, no train. לא יצאתי מהמיטה של מוריסי. עכשיו, אם רק מקשיבים ל...
לא יצאת מהמיטה של מוריסי?
אם רק מקשיבים למוזיקה ולגרוב ולקופצנות, אז זה כמו שיר חדש של מדנס, הוא נורא חמוד, וקצת מזכיר את הימים שקלייב לנגר ואלן ווינסטנטלי, המפיקים של מדנס היו המפיקים גם של מוריסי, אז יש פה איזשהו משהו חמוד, אבל מוריסי הוא קודם כל, חוץ מפרפורמר, הוא גם כותב מילים, וזה כבר אלבום שני ברציפות, גם אלבום הקודם שלו מלפני 3 שנים, World Peace is None of Your Business, זה אלבום שני ברציפות שמשהו בטקסטים של מוריסי נורא מביך אותי, וזה טרגי בשבילי, כי מוריסי הוא הביוגרף הרשמי של חיי, הוא מישהו שכל התיכון שלי, המילים שלו היו מבחינתי אוטוביוגרפיה, היו הדברים שחשבתי ושהרגשתי, ואם אני אעשה מיוזיקל על חיי, זה יהיה מיוזיקל משירי מוריסי והסמיץ, והמילים שהוא כתב, ופתאום בשלוש השנים האלה, הוא מפסיק לדבר על החיים שלו, ועל השברוני לב שלו, ועל המצוקות שלו, והופך להיות מין סוג של נועם על קופסה בהייד פארק, מין קשיש נרגן שצועק על העולם, ואומר, תקשורת השמאלנית, והפייק ניוז, וכן הלאה. אז נכון, על העטיפה של האלבום החדש, יש את הכיתוב X The Monarchy, וזה מזכיר לנו את The Queen is Dead, והיה לו את Margaret and the Guillotine, כלומר, הוא תמיד היה איש מאוד פוליטי ומאוד בוטה בהצהרות הפוליטיות שלו, אבל פה אני אפילו לא יודע מה הפוליטיקה שלו, חוץ מזה שנראה שהוא מאוד לא מרוצה מהכל בעולם. וחשבתי על זה שאם יעשו, וזה בלתי נמנע שמתישהו זה יקרה, שזה האקלים הבידורי שבתוך הנמצאים, שמתישהו יעשו איזשהו סוג של מיוזיקל משירי מוריסי והסמיץ. או רק מוריסי, או רק הסמיץ. זה, נכון, היה קווין, היה אבא, אז מתישהו יהיה גם מיוזיקל משירי מוריסי. וזה יהיה מיוזיקל נורא עצוב. אני לא חושב שיהיה שיר מהאלבום הזה, במיוזיקל הזה. כלומר, אין פה אף שיר שהוא ייכנס לקנון של מוריסי, ושנגיד, אוקיי, זה שיר זה כמו אוסף של בי-סייד מבחינתי, דברים שאני שמח שהוא עשה, זה כיף שיש שירים חדשים של מוריסי, אבל גם תחושה לא נוחה של אתם שומעים את המוזיקה החביבה שכתבו אחרים, ועל זה מולבשות מילים שגם לא מתיישבות כמו שצריך, והם גם ככה, יש בהם משהו רדוד, ובעיקר משהו שנורא התיישן, כי השירים המוקדמים שלו, כשכל הזמן מדבר על מצוקתו, ועל חייו, אז השירים האלה יישארו לנצח, והם ילוו אותי, ואת ילדיי ואת נכדיי, כל אחד במצוקות וברגעים הבודדים שלו, ואילו השירים האלה שעוסקים ב-State of the Union, המצב של העולם באמריקה ובאנגליה, היום ועכשיו, בעוד 5 שנים, הם כבר יהיו, אי אפשר יהיה לשמוע אותם, מרוב שזה יישמע מיושן. אז זה חבל, נורא. וחבל כפליים, כי זה אלבום שכל כך הוא מוריד את כובע ועושה כבוד לישראל, ואולי זאת המסקנה שצריך להתמודד איתה, שאנחנו מפסיקים לאהוב את מוריסי ברגע שהוא מתחיל לאהוב אותנו. אז can we hate it when our friends become successful, אבל בהפוך, אנחנו אוהבים להשיב אהבה למישהו קצת מנוכר מאיתנו. אבל בכל זאת מצאתי שיר שהוא מאוד יפה, שהוא קצת, כן, יש בו איזשהו סוג של אלמנט, קצת יותר קברטי, קצת פחות מתעסק בעולם ויותר בדמויות. זה שיר אחד שכן, יש אפילו 2 שירים, יש עוד שיר in your lap, שהוא חביב מאוד, אבל מה שאני רוצה לשמוע זה את Jackie's only happy when she's up on the stage.
Jackie's only happy when she's up on the stage. I make this claim, now let me explain. Since she lost you, Jackie's only happy when she's up on the stage, freeing the truth of make-believe. Since she lost you, she is determined to prove how she can fill up the page of every lost and lonely day. Jackie's only happy when she's up on the stage. She'll make you believe what you would never believe. Since she lost you, Jackie's only Jackie when she's up on the stage. Living bodies that are
היא אכזבה א', עכשיו נעבור לאכזבה ב', שני סרטים ישראלים בבתי הקולנוע, אחד מהם כבר רץ כמה שבועות פיגומים, סרטו של מתן יאיר, ואחד עלה בסוף השבוע האחרון הפורצת של הגר בן אשר, אני מחבר את שניהם יחד לזה, לקטגוריית ההתאכזבתי, וציפיתי ליותר, שניהם סרטים בפי, אז אולי זה קשור לזה. נתחיל עם פיגומים, כי זה סרט שמקבל ביקורות נהדרות, ואני לא יכול להתכחש לביקורות האלה, כי אני ראיתי את האנשים הקרובים אליי ביותר נורא מושפעים מהסרט הזה, וסרט באמת נוגע ללב, רק לא ללב שלי, ואני מנסה להבין למה אני הייתי ערל כלפי הסרט הזה, שבאמת מצליח לרגש אנשים ולגעת בהם, והוא מורכב מהחומרים שאני נורא אוהב. כלומר, יש בו משהו שאני כן אוהב ברמת השכל, אבל בעוד אנשים סביבי ממש ממש בחו בסרט, אני ככה נשארתי מבחוץ, אני אנסה להסביר למה. כי אני חושב שזה עניין ספציפי שלי, אבל איזושהי טענה שיש לי כלפי הקולנוע בכלל. אז זה סרט על, זה כמו סרט של קן לואץ', ואני אומר את זה לגמרי לזכותו, של שוב, יש לי הערכה נורא לקן לואץ', אבל אני גם לפעמים נשאר מחוץ לסרטים שלו, אז כבר יש פה את העניין הזה, זה ממש סרט מאוד קן לואץ'י, השחקן הוא מינון אקטור שמגלם במידה מסוימת קצת את עצמו, לשחקן קוראים אשר, לדמות קוראים אשר, וזה מבוסס על הסיפור שלו, הסרט, הוא עובד בחברת הבנייה של אביו, של אבא שלו, על הפיגומים, אבל פתאום הוא מגלה את הקסם של עולם הספרות בזכות מורה טוב לספרות. הדבר הזה, אין דבר יותר יפה באמת לראות בקולנוע וגם לפגוש בחיים מין מורה כזה שגורם לכם להסתכל על החיים אחרת ומשנה את נקודת המבט שלכם וגורם לכם להתלהב ממשהו שחשבתם שאתם לא תתלהבו ממנו. ואת המורה הזה מגלם אמי סמולרצ'יק, שגם תפקיד נהדר, הוא זכה לזה בפרס אופיר, מוצדק לחלוטין, וגם הברקת ליהוק. מהבחינה הזאת גם, יש פה רעיון מאוד יפה של ליהוק, של שני התפקידים הדרמטיים העיקריים בסרט, גם אמי סמולרצ'יק וגם את האבא, יעקב כהן, מגלמים אנשים שאנחנו מזהים עם קומדיה דווקא, והם שניהם נורא נוגעים ללב בסרט הזה. אז מישהו שהוא הכי הפוך מעולם של, של, של שכל ומחשבה עמוקה, פתאום מגלה את הרגע של, של מילים ושל ספרות, וזה נורא נוגע לו, ונורא מתחבר אליו, וזה נורא משנה אותו, נורא רוצה, הוא רוצה להתעמק במילים. אז ברמת התקציר זה יופי, זה ממש, זה בדיוק הסרטים שאני אוהב, אנשים שמתלהבים ממילים, ושהמילים הופכות להיות לחלק בסיסי בהוויה שלהם, להבדיל מנגיד משרירים, שזאת הייתה ההוויה הקודמת. אבל יש משהו באופן שהסרט מורכב, אני לא, שוב, לא קראתי את הסרט, אז אני לא יודע אם זה נכתב ככה או נעשה ככה, אבל אני אתן איזושהי דוגמה למשהו שקורה, אני אנסה לעשות את זה, אני אעשה את זה בלי ספוילרים, אבל אני אתן לדוגמה, וזה אולי יעזור גם לאנשים שראו את הסרט. יותר מדי פעמים, וזה חוזר על עצמו בהרבה מאוד סרטים ישראלים, זה כמעט הפך להיות איזשהו סוג של חותם היכר לסוג מסוים של סרטים ישראלים, ואני אגיד את זה, למשל, ראיתי את זה גם בלעבור את הקיר של רמה בורשטיין. סרט שאהבתי הרבה יותר, אבל גם השתוממתי מול השימוש בטכניקה הזאת, אבל זה היה אפילו עוד יותר בולט בפיגומים. אנחנו עוברים סצנה, ואנחנו מגלים שבעצם אנחנו לא יודעים איפה אנחנו ובאיזה סיטואציה אנחנו נמצאים. כלומר, שקרה משהו בין הסצנה הקודמת לסצנה הבאה, שאנחנו לא יודעים מה, ובעצם אנחנו נופתע כשנבין איפה אנחנו נמצאים. אני אתן דוגמה, למשל, בצורה נורא פשוטה, בלעבור את הקיר, הנסיעה של הגיבורה לאומן. עד שאנחנו מבינים שאנחנו באומן, ושהיא נסעה, ושהיא טסה, לוקח זמן, ואז יש את הרגע הזה שבעצם שומעים גם בתקל, אומרים, היא באומן, הבנתי. כלומר, החוסר רצון של יוצרים מתוך רצון לעשות סרטים אינטליגנטיים על פני מרגשים, בלי לתת את ההסבר הפשוט, כי כנראה שזה נשמע רדוד מדי או פשטני מדי, ואני רוצה את זה, אני רוצה את זה שיגידו לי, אלא אם כן יש פה איזשהו תפקיד להפתעה או לחידה, אני רוצה שיסבירו לי מה קורה. בפיגומים יש רגע שפשוט מוטט, אפרופו פיגומים, מוטט לי את הסרט לגמרי, יש רגע שהגיבור מקבל בשורה רעה בטלפון, ואז רואים אותו, עוברת סצנה, ואנחנו רואים בסצנה הבאה, ואנחנו לא יודעים איזה בשורה הוא קיבל. הראש שלנו הולך לאופציות שיכולות להיות, ואז נגלה בערך בו 4 דקות אחר כך, 4 דקות של סצנה שאנחנו לא יודעים איפה אנחנו נמצאים, ומה הסיטואציה, נגלה בשורה באמת די מרעישה, מבחינת הסרט, שגורמת לנו להיות בהלם. עכשיו, אני שואלת השאלה, למה הלם? זה לא סרט שאמור להפתיע אותנו, זה לא סרט שאמור להקפיץ אותנו, זה לא סרט שאנחנו אומרים להגיד, וואו, איזה טוויסט בעלילה. זה סרט שאמור לדבר אלינו רגשית, והקפיצה הזאת הייתה קפיצה שלא הבנתי למה זה נעשה ככה, וזה קצת, זה ניתק אותי מהסרט, כי זה איזשהו סוג של תחבולה דרמטית שאמרתי, אני לא מבין אותה. כלומר, גם בספרות, זה לא משהו שאנחנו נוהגים לעשות. נגיד, צ'כוב לא היה עושה את זה, אני חושב, נדמה לי, שהוא לא היה עושה את זה. אפרופו, צ'כוב שמוזכר בסרט. הסרט השני, הפורצת, הגר בן אשר, היא פרצה לחיינו עם הנותנת, סרט שאני מודה שהנותנת, סרט שלא לגמרי הבנתי, אבל נורא הרחתי אותו, אמרתי, זה היה סרט שמלא כישרון, של במאית בתחילת דרכה, וכישרון שכולם ראו, סרט שבחורתה הייתה בפסטיבל קאן, ובעקבותיו באמת אגר בן השאר הפכה לאחת הבמאיות הכי מסקרנות בעולם, לא מבחינתי, מבחינת העולם, וזה לא מקרי שעל הסרט הזה הוא קופרודוקציה עם צרפת וגרמניה, והוא חלקות צולם בצרפת ועם אנשי צוות, גרמנים וצרפתים ושחקנים, מהעולם יחסית הפקה מושקעת, ומשהו שם פשוט לא נדבק, וזה מעיד, עוד לפני שאני אומר מה אני אהבתי או לא אהבתי, זה מעיד משהו על זה שהסרט כבר היה מוכן בשנה שעברה, בפרסי אופיר לפני שנה וחצי, פחות או יותר, אבל לא הגיע לשום פסטיבל בכיר עד לרוטרדם השנה, ורק עכשיו שנה וחצי אחרי זה הוא יוצא. אז זה אומר משהו, שמישהי שכל כך חיכו לסרט שלה, ושכבר הייתה בכאן, וקיבלה הרבה תמיכות מהרבה מזה, אבל כשרואים את הסרט הסופי, אז אומרים, אוקיי, אוקיי, לא יצא כל כך טוב. שוב, הרבה רעיונות נהדרים ואיזושהי מחשבה ויזואלית מרתקת על, על דמות נשית בודדה במדבר ומערכת יחסים בינה ובין גבר, אבל בינה ובין צ'יטה. אז המון רעיונות ויזואליים יפים ש, שיוצרים פריימים מעניינים, אבל כמהלך עלילתי דרמטי של דמות ומהלך של דמות וחיבור שלי, וגם ברמה הפשוטה של איזשהו סוג של וירטואוזיות קולנועית, הסרט הזה הוא באופן משמעותי מאכזב יותר מהסרט הקודם, מהנותנת, ואין מנוס אלא לקטלג אותו בקטגוריות משבר הסרט השני. הפורצת ופיגומים, הרבה מחמאות תשמעו ותוכלו להחליט אם אתם בעד המחמאות או בעד האכזבות שלי, ואנחנו סוגרים עם, גם מהאלבום החדש, הקילרס. ועד כאן סינוסקופ ברדיו הקצה, אחרי גיא חג'אג'.
Signal from another world.